שיחה של פורים בחלק תזיין, שיחה ראשונה, שיחה נפלאה, שהרבי מיישב, לכאורה, סתירה בין הבבלי לירושלמי, ולומד בצורה נפלאה את החילוק בין מרדכי ואסתר, ביחס לבקשה שלהם לקבוע את פורים כמועד תמידי בישראל. אנחנו נלמד את השיחה בפנים, וכמובן, מתעכב עם הערות ועוד דברים גם כן צדדים שנראה מתוך השיחה. איתה בגמרא במגילה, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. אסתר ביקשה שקבעו את ימי י' ותדוו באדר ליום טוב ולקריה להיות לי לשם. שיהיה לזה שם תמידי, קבוע. בהמשך הגמרא מביאה עוד מאמר, מאמר שני. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. אסתר ביקשה גם שהמגילה תיכתב עם שאר הכתובים, תהיה חלק מכתבי הקודש. היינו, בהתחלה היא ביקשה רק כתבוני לדורות, שיקבעו את יום טוב של פורים כחג, ולקרוא את הסיפור של פורים, אבל בלי חיוב שזה ייקרא מתוך הכתב. זה לאו דווקא שהסיפור של פורים יהפוך להיות חלק מכתבי הקודש. אחרי זה היא ביקשה שהמגילה גם תיכתב לדורות ותעשה חלק מהכתובים. וממילא ברגע שזה נהפך להיות חלק מהכתובים יש על זה חיוב, יש חיוב לקרותה מתוך הכתב, ולכן גם הלכה אומרת שאם קרא על פה לא יצא. אז זה בעצם התוספת הבקשה השנייה יותר מהבקשה הראשונה. כן. וזה כתוב בגמרא בבבלי, במסכת מגילה. בירושלמי, במגילה, ראינו קצת שונה. שם נאמר, מרדכי ואסתר כתבו איגרת ושלחו לרבותינו, שכן אמרו להם, מקבלים אתם עליכם שני ימים אי הללו בכל שנה ושנה. היינו ששניהם, שניהם, מרדכי ואסתר, כתבו לחכמים בקשה, על דבר זיכרון הפורים. אז זה קצת, שונה מהגמרא בבבלי. גמרא בבבלי במגילה בתלמוד בבלי כתוב שרק אסתר לבד ביקשה. קבעוני לדורות או כתבוני לדורות, שתי הבקשות. כאן, הגמרא בירושלמי כתוב שמרדכי ואסתר שתיהם כתבו איגרת לחכמים שיקבלו את ימי הפורים, את שתי הימים האלה בכל שנה ושנה. אז לכאורה בהשקפה הראשונה זה נראה כ... אין מחלוקת האם זה היה בקשה רק של אסתר או גם בקשה של מרדכי. אבל מיד הרבי אומר, יש לומר שאין כאן פלוגתא בין בבלי לירושלמי, בפרט שזה גם מחלוקת במציאות, שזה הרי לא, אם מחלוקת יש מחלוקת בסברה, אבל כאן אם נאמר שזה מחלוקת, יוצא שזה מחלוקת במציאות, מי ביקש את התקנה של פורים, האם מרדכי ואסתר או רק אסתר. אלא מה? כאן מדובר, על שתי עניינים שונים, יש מה שאסתר ביקשה ויש מה שמרדכי ואסתר יחד ביקשו. וזה יהיה מסתדר יותר לומר ככה, בפרט שלפי אחד הגרסאות, בעל המאמר של הגמרא בבבלי, קבעוני שאסתר ביקשה, קבעוני לדורות, זה רב שמואל בר רב יצחק, וזה אותו בעל מאמר שכתוב בירושלמי, אז קשה לומר שזה אותו בעל מאמר, אותו המורה שאמר את אמרו בשמו את המימרה בבבלי, נאמר בשמו אחרת בירושלמי. לכן אם אומרים שזה שתי עניינים שונים, אז מובן יותר. מה, למה באמת בבבלי כתוב ככה ובירושלמי כתוב אחרת? זה אנחנו נראה בהמשך. והרבי אומר ככה, בתלמוד בבלי הנידונו תקנת קריאת המגילה, שאסתר ביקשה שיהיה תקנה לקרוא את המגילה, לכן מפרש רש"י קבעוני, לא רק ליום טוב, אלא גם לקריה, שיקראו את הסיפור של המגילה. עיקר בקשת אסתר קבעוני, להיות לי לשם, הייתה בקשר לקריאת המגילה, נקראת השמה, לא כל כך על היום טוב, כיום טוב, על החג, לקבוע את היום של פורים כחג, אלא לקבוע את היום כיום שיקראו בו את הסיפור של המגילה. גם לאחרי זה, הבקשה השנייה, לאחרי זה כתוב, כתבוני לדורות, שהיא ביקשה שתיכתב המגילה ותיכלל בכתובים. כתבוני. שתי מקשות אלו היו של אסתר לבדה, לא השתתפות מרדכי. אז הבבלי באמת מדבר על בקשות שרק אסתר ביקשה, שזה קריאת המגילה וכתיבת המגילה כחלק מהתנך. ואילו בירושלמי, הנידון הוא רק על עצם התקנה לקבוע את ימי הפורים בכל שנה לימי משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים, על המצוות של פורים בכלל, ולקבוע את זה כיום של שמחה, זה היה בקשה נפרדת, על זה מדבר הירושלמי. וזה באמת הייתה בקשה של מרדכי ואסתר יחד. וזאת ביקשו שניהם יחד מהחכמים. ואם נאמר ככה, אז יוצא שזה לא סתירה. בבבלי מדובר על בקשות אחרות, ובירושלמי מדבר על בקשה אחרת. למה באמת בבבלי מדובר על זה, ובירושלמי מדובר על זה, ולמה באמת יש הבדל שהבקשות של קריאת המגילה וכתיבת המגילה רק אסתר לבד ביקשה, והבקשה על קביעת החג של פורים בכלל למתנות לאביונים ומשלוח מנות, מרדכי ואסתר ביקשו יחד, אז זה, על זה הרב הולך לדבר בהמשך השיחה. מאוד מעניין, ובזה אתה מרוויח, שכמו שידוע הכלל, שככל שאתה יכול להשוות את הבבלי והירושלמי וכמה שפחות להגיד שיש מחלוקת ביניהם, זה עדיף. וזה גם מתאים עם העניין הזה, הרב אומר שמגילת אסתר, המגילה נקראת מגילת אסתר, זה מתאים לזה שאסתר זאת שביקשה את הבקשה של קריאת המגילה וכתיבת המגילה, על דרך כמו שתורת משה, התורה נקראת על שמו של משה, חז"ל אומרים לפי שנתן נפשו עליה, לפיכך נקראת על שמו. אז גם כאן אסתר היא זאת שביקשה ותחננה כדי שהמגילה תיכתב, תיקרא ותיכתב, ולכן זכתה שהמגילה נקראת על שמה. מעניין שהרבי מאיר בהערות פה, בהערה 12, בפירוש מגילת סתרים על מגילת אסתר, הוא מקשר בעצם, יש פה שתי אגרות שמרדכי ואסתר כתבו לעם ישראל. אז יש בפרק ת' פסוק ח', ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים על כל היהודים, להפוך, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, משלוח מנות איש לרעהו. ואחרי זה בפסוק כ"ט כתוב, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. אז באיגרת הראשונה אז לא נזכר אסתר, רק מרדכי. באיגרת השנייה מוזכר דווקא אסתר ומרדכי כתפל. על פי מה שמוסבר כאן, זה מובן, האיגרת הראשונה היה על עצם העניין של חג הפורים, לחגוג את חג הפורים, ושם מרדכי היה העיקר, אסתר הייתה תפילה. מה שאין כן, הבקשה השנייה, שזה העניין של כתיבת המגילה וקריאת המגילה, שזה אסתר פעלה, לכן גם בהודעה לעם ישראל על העניין הזה של קריאת המגילה, זה אסתר הייתה העיקר, ולכן מוזכר אסתר ומרדכי כתפה לאסתר בעניין הזה. בהמשך מובא מה בעצם השלוש עניינים האלה. סעיף ג' בשיחה הרבי מסביר, יש לומר ששלושת העניינים הנ"ל, שזה מקבלים אתם עליכם שני ימים הללו לקבל את, לקבוע את ימי י' ות' ו' כיום טוב, ימי שמחה וכולי, ב' כיווני לקריאת מגילה, לקריאת הסיפור של פורים, ג' כתבוני, והחילוק ביניהם, שזה, שהעניין הראשון ביקשו מרדכי ואסתר, והעניין השני והשלישי רק אסתר, מרומזים בהדגשה במגילה. בתוך סיפור הדברים על כך שקיבלו היהודים על עצמם לקיים את ימי הפורים האלה, נאמר בכתוב, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה. אבל אחרי זה, לאחר מכן, כתוב מאמר אסתר קיים, דברי הפורים האלה, ונכתב בספר. זה בפסוק למד ב'. שתי פסוקים אחד אחרי השני, התחלה קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר, אחרי זה הוא מאמר אסתר. יש לומר שבשני הפסוקים אלו מדובר אודות שלושת העניינים הנ"ל. על דרך מה שאמרנו ממגילת אסתרים על מגילת אסתר. בפסוק הראשון מדובר אודות התקנה של ימי הפורים שיהיו ימי משתה ושמחה. וכמשמעות הלשון לקיים את ימי הפורים האלה. על דרך מה שהלשון בירושלמי מקבלים שני ימים הללו. לכן נזכרו כאן שניהם, כי בנוגע ליום טוב, ימי השמחה, אז יש בעצם השוואה בין י' לתדוואב, זה עניין שקשור לשני הימים האלה. אז זה היה מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כי תקנה זו באה על ידי בקשתם המשותפת. ומעניין שבנוגע לעניין הזה שמדובר פה על קביעת ימי הפורים כימי שמחה, כתוב בזמניהם, לרמז שיש זמנים רבים, י' ותתוו. מה שאין כן, לפני זה כתוב ככתבם וכזמנם. ששם מרומז זה קריאת המגילה, לכן זה ככתבם וכזמנם. כי כל יום, כי כל מקום קורא את המגילה באופן שונה, שהפרזים קוראים י' והמוקפים בתתוו, אבל בנוגע לשמחה, ימי השמחה, זה בעצם שני הימים יחד בכל המקומות. ואילו הפסוק השני, מדובר אודות תקנת קריאת המגילה, ואודות כתיבת המגילה. מאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה, שזה קי על תקנת קריאת המגילה, ולכן נאמר כאן דברי הפורים, לא כתוב ימי הפורים, כי כאן זה העניין של קריאת הסיפור של הפורים, דברי הפורים, שפירושו, ברמז על כל פנים, דברים הנאמרים, הדיבור והסיפור על דבר נס הפורים, שזה הליקריה, מה שאסתר ביקשה, בקשה הראשונה של אסתר. וכן, ונכתב בספר. מה זה נכתב בספר פירושו? שסיפור הפורים, זה המגילה, נכתב ונכלל בכתובים. כתבוני, שזה הבקשה השנייה של אסתר, כתבוני לדורות, שזה יהפוך להיות חלק מחבדלת כתבי הקודש. ולכן לשון הכתוב בזה הוא מאמר אסתר. לא נזכר כאן מרדכי. כי את שתי העניינים הללו ביקשה אסתר לבדה. אז ממש מתאים עם הפסוקים במגילה. אך עדיין צריך להבין יותר את המהות של הדבר. מהו באמת ההסבר לכך שמרדכי ביקש מהחכמים רק על דבר תקנת ימי הפורים, ולא על קריאת המגילה וכתיבתה? למה באמת מרדכי ביקש רק על פורים? למה הבקשה על כתיבת וקריאת המגילה הייתה רק על ידי אסתר לבד? בתתירה מזו, אלו מרדכי החבר הסנדרין. ונמצא שהוא היה מהחכמים שהסכימו לבקשות אסתר, כיווני וכתבוני. ואם כן, בוודאי היה לו להשתתף בבקשה הזו יחד עם אסתר. זאת אומרת, אם הוא היה נגד העניין הזה, אז למה הוא הסכים? הרי הוא היה שותף לחכמים שנותן הסכמה על הבקשה. ואם הוא כן הסכים, אז למה לא הצטרף לבקשה שלה? והבקשה לא הייתה בקשה משותפת של שניהם. צריך לומר, שאצל מרדכי גוף היו בזה שני אופנים. מצד מרדכי עצמו אין צורך בעניין כיווני וכתבוני, ולכן הוא לא השתתף בבקשת אסתר מצד עצמו, זה היה רק בקשה של אסתר לבד, אבל מצד היותו חבר הסנדרין, והוא קיבל את הבקשה של אסתר, אז יש מקום למילוי בקשות אסתר, כיווני וכתבוני, ולכן הוא הצטרף לחכמים למלא את בקשת אסתר, ולקבוע את פורים גם ליום של קריאת הסיפור, ולהפוך את סיפור המגילה, לחלק מהכתובים. מה ההסברה בזה עוד מעט נראה? ועוד שאלה שצריך ביור, כל ענייני התורה הם בדיוק. צריך לומר שמה שהבקשות אסתר כיווני לדורות וכתבוני לדורות, הובאו רק בבבלי ולא בירושלמי. ולעידך בקשת מרדכי ואסתר מקבלים אתם עליכם שניים הם הללו, שזה הקביעה של ימי הפורים כימי משתה ושמחה, נמצאת רק בירושלמי. אז כל זה הוא בדיוק. זאת אומרת, לא רק העניין הזה שבקשה אחת מרדכי יצטרף לבקשה השנייה לא, אלא גם למה בקשה אחת מובאת רק בירושלים ובקשה אחרת מובאת רק בבבל. זה נפלא, באמת הביור של הרבי פה ביור נפלא ומחודש. יובן זה בהקדים סעיף ה. הנה כתיבת המגילה כתבוני אינה רק עוד עניין ופרט נוסף בנס פורים, אלא הדבר קשור לעצם תוכן הנס. למה? או שנראה עוד מעט. וכן מובן גם מאמר הגמרא ביומה, גמרא ביומה אומרת, למה נמשלה אסתר? לשחר. לומר לך, מה שחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. ומבואר בגמרא שם, שאף על פי שהיא כחנוכה, לכאורה יש חנוכה שהיה תקופה מאוחרת יותר, מעל 200 שנה אחרי הסיפור של פורים, וזה גם היה נס גדול שאנחנו חוגגים את זה עד היום, ומציינים את זה בהדלקת נרות חנוכה, מכל מקום נחשבת מגילת אסתר לסוף כל הניסים. למה? כי אסתר ניתנה להכתוב, להיכתב כחלק מהכתובים. הנס האחרון שנכתב בתורה שבכתב, בתנך, הוא מגילת אסתר. היינו, שהניסים מה שניתנו לכתוב הם סוג מיוחד של ניסים. ואסתר היא סוף של הסוג הזה של הניסים. ניסים כאלה שניתנו להיכתב. ולמה? זה אומרת הגמרא, פני שאסתר ניתנה לכתוב כי היא דומה לשחר. מה השחר סוף כל הלילה? אף אסתר סוף כל הניסים. ודווקא פני שאסתר ניתנה לכתוב, אפשר לדם אותה לשחר, סוף כל הלילה. ולפרש שאסתר תוכנה שווה לתוכן של שחר. ולולי הייתה נכתבת, אי אפשר לומר משל זה. זאת אומרת, דווקא בגלל שמגילת אסתר נכתבה, אנחנו מדמים את הסיפור של אסתר והנס של אסתר לעניין של שחר. הביור בכל זה, מה באמת ההסברה? החילוג בפשטות בין מרדכי לאסתר בפעולתם לביטול גזירת המן הוא... היה בעצם חלוקה ביניהם. מה מרדכי עושה בשביל ביטול הגזירה, ומה אסתר עושה. מרדכי התעסק בעיקר בהשתדלות לעורר את ישראל לתשובה, על העבירות שגרמו לגזירת המן, הרי זה שהיה גזירה, אז הרי השתלשלות מניין רוחני, המצב של עם ישראל הביא את זה. ולכן מרדכי ניסה לעורר את עם ישראל בתשובה, מבש שק ואפר, התעוררות של תשובה, אסף ילדי ישראל, למד אותם תורה, וגם עניין של כנוס את כל היהודים, וצומו עליי, זה עניין של תשובה, אז אף שנעשה לפי בקשת אסתר, היא ביקשה לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי, הרי בפועל, מרדכי הוא שהביא לקיומו בפועל, מי הביא את העניין הזה, מי זה שאסף את ישראל, ועורר אותם בתשובה, וגרם להם לצום וכו', זה היה מרדכי, אז מרדכי פעל במישור הרוחני, ואילו אסתר שהייתה בבית המלך, שלא בין היהודים, ועליה נאמר לעת כזאת הגעת למלכות, או שמסבירים לא הגעת למלכות, אלא בעבור העת הזאת שתושיעי את ישראל, אז כמו שמובא במדרש, השתדלה ועשתה כמה פעולות בדרך הטבע, כדי שהחשברוש יבטל את גזירת המן. היא באה אל החשברוש מבלי שתיקרא. זה היה סכנה, היא מסרה את נפשה בעבור זה. והכינה סעודות עבור החשברוש והמן וכו'. אז היא עשתה פעולות גשמיות כדי להביא את ההצלה לעם ישראל. זאת אומרת, מרדכי עסק ברובד הרוחני, ואסתר פעלה במישור הגשמי. מובא על דרך מה שהיה במלחמת עמלק. היה משה ויהושע. משה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק. משה נלחם במובן הרוחני, הוא זה שישב להר והרים את ידיו לכלפי מעלה, בשעה שידיו היו מורמות כלפי מעלה, אז גבר ישראל, אז ישראל היו מסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים את ליבם לביהם שבשמיים, כמו שמובא במשנה, וישוע הלך להילחם בפועל, בגשמיות, עם עמלק. ישוע הפעולה שוצא להילחם בעמלק כפשוטו. אז... משה, וגם הזוהר מביא שם, משה אמר, ענה אז מן גרמלה, הוא קרב עד אלילה, הוא פועל בקרב הרוחני למעלה, ויהושע התעסק בקרב עד אלתתה, בקרב פה למטה. על דרך זה גם כאן, מרדכי פעל במישור הרוחני של התעוררות של תשובה בעם ישראל, כינוס היהודים ותשובה, ואסתר פעלה במישור הגשמי, שהיא נגשה אל המלך וביקשה והכינה סעודות וכו'. בסגנון אחר, אומר את זה מרדכי, עסק בעיקר בחלק הרוחני של ביטול הגזירה, להביא לביטול הגזירה למעלה. ולכן הייתה התעסקותו עם היהודים, ובתוכם הוא היה חלק מהם, לבש שק ואפר וכו'. ואילו אסתר פעלה בעיקר בהשתדלות בדרכי הטבע, שעל ידה ביטול הגזירה שלמעלה בא לידי פועל למטה. בכל פעולותיה נעשו באמצעות החשברוש, עד שלבסוף באמת ביטל החשברוש את הגזירה, ויתרה מזו, נהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. אז כמו שאני רואה בעצם שמרדכי קשור לרובד הרוחני של ביטול הגזירה, ואסתר קשורה גם לרובד הגשמי של ביטול הגזירה, אז גם בנס של פורים, ובחגיגת הנס של פורים, יש חילוק בין מרדכי לאסתר. מרדכי מדגיש יותר את הרובד הרוחני של ההצלה, ולכן גם הנס נחגג בצורה רוחנית יותר, ואסתר מדגישה יותר את העניין הגשמי של ההצלה והנס, לכן גם החגיגה מתבטאת לטעמה, גם צריכה להתבטא יותר גם במובן הגשמי, כמו שנראה שזה מתבטא בקריאת המגילה וכתיבת המגילה. ויש לומר, סיף זין, כשם שחלוקים מרדכי ואסתר בנוגע לפעולותיהם לביטול הגזירה, כך ישנו חילוק זה ביניהם באותו אופן, גם בנוגע להדגשה בנס פורים והחידוש שבו. לגבי מרדכי, ההדגשה בנס פורים היא הניצחון הרוחני של היהודים, שיעשו תשובה, ואף באופן שהביא לכך שקיימו מה שקיבלו כבר. כתוב שזמן של גזירת המן היה קיום על הקבלה שהיה במתן תורה. זאת אומרת, השלימות הקבלת התורה היה בימי מרדכי ואסתר. מה שהדר קיבלו מאחשוורוש, עם ישראל קיבלו את התורה ברצון ובחשק, הסיר את המודע רבה לאורייתא שמתן תורה, כי מתן תורה היה כביכול מצד הגילוי מלמעלה, כפה עליהם הר כגיגית. שאין כן בשעת הגזירה, שהם עמדו במסירות נפש, והם לא היו מוכנים להמיר את דתם, הם כביכול, הם קיבלו את התורה מצד עצמם, לכן זה השלימות של מתן תורה. פני זה ביקש מרדכי שפורים יהיה אסור במלאכה, אך המובא בעריכות בגמרא, ומוסבר בתורה אור בהרחבה, מרדכי רצה שפורים יהיה כמו יום טוב, דאורייתא שאסור במלאכה, על דרך יום הכיפורים, שזה היום תשובה ויום נתינת לוחות השניות, אז זה בעצם שלימות של מתן תורה. אז גם פה, כיוון שזה שלימות של מתן תורה, אז מרדכי רצה שזה יהפוך להיות יום של איסור במלאכה, ויום המוקדש להתעסקות בענייני הנפש. שאין כן אסתר, כיוון שהיא הדגישה בנס את ההצלה מגזירת המן הגשמית, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הצלת הגופים של היהודים, בלשון הלבוש, הייתה גזירה להשמיד, להרוג את הגופות ולא את הנפשות, לכן כשניצלו ממנו, אז היא מדגישה יותר את העניין הגשמי בנס של פורים, בחג של פורים. אז לכן מובן, על פי זה, החילוק בין הבקשות, בין בקשת מרדכי ואסתר יחד, לבקשת אסתר לבדה. ובזה יש לבאר הטעם שגם בזיכרון הנס, מהבקשה מקבלים אתם עליכם שני ימים הללו, בא ממרדכי ואסתר. הבקשות קיוווני וכתבוני רק מאסתר לבדה. כי בשלושה עניינים הללו בא לידי ביטוי הזיכרון של נס פורים באופנים שונים. מה זאת אומרת? זאת אומרת ככה. קיום ימי הפורים, שזה הבקשה הראשונה של שניהם יחד, אף על פי שנעשה על ידי מצוות מעשיות, משתה, שמחה, שלוח מנות, מתנות לאביונים, הרי עניינם בפשטות הוא שעל ידם יגיעו היהודים במחשבתם, בנפשם, לידי זיכרון הנס. כשאתה עושה פעולות, אז זה בעצם ביטוי לעניין הרוחני. למה אתה בשמחה עושה פעולות של אחדות וכו'? זה לעורר בך את הזיכרון ואת המחשבה על המצב הרוחני והנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל בזמן המן, גזירת המן. ועל ידי עניין קיוווני, שזה עניין לקרוא את סיפור המגילה, הבא זיכרון הנס ונמשך בדיבור, כמעט שפתיו ומעשה. זאת אומרת, הפעולות שאתה עושה זה פעולות שמבטאות את העניין הרוחני, מצב נפשי, אני נמצא עכשיו במצב של שמחה מיוחדת, כי בזמן גזירת המן היה התעוררות בעם ישראל, והקדוש ברוך הוא ביטל את הגזירה, לכן גם אנחנו עכשיו נמצאים בהתעוררות, יום מיוחד, יום של התעוררות. אבל העניין שקריאת המגילה בא להדגיש את הסיפור הפרטי של ההצלה. אבל מכל מקום עדיין הדיבור הוא רק מעשה זוטה, זה היה הבקשה הראשונה של אסתר. ואחרי זה, על ידי בקשת כתבוני, יורד זיכרון הנס ונמשך במעשה רבה. זה מעשה גדול, שזה הנס נכתב בדיו גשמי על קלף גשמי, וחל על זה גם קדושה וכו', נהפך להיות חלק מכתבי הקודש. פה נעשה פה אפילו עילוי גדול יותר. ולכן לגבי מרדכי, שההדגשת הנס היא הניצחון הרוחני. אז גם בזיכרון הנס נוגע בעיקר הזיכרון במחשבה, הרוחניות שבאדם. ולכן הוא גם רצה שיהיה יום שאסור במלאכה, שזה מראה את ההתעלות של היהודים, שהם עכשיו מתנתקים ממלאכה ומתעלים, נמצאים במצב רוחני מאוד גבוה, כמו על דרך שבת ויום טוב. מה שאין כן אסתר, הדגשת הנס על ידה הוא ההצלה כפשוטו, שזה הצלת הגוף הגשמי. ולכן לא די בכך שזיכרון הנס יהיה במחשבה, לבעיקר צריך להמשיך את הזיכרון הנס גם בעשייה, מעשה זהותה בזה שאתה קורא את הסיפור של המגילה, ולאחרי זה יותר מזה במעשה רב, במעשה גדול יותר שחייב להיות כתוב במגילה על קלף, הקורא בעל פה לא יצא, כל הדינים שנלווים בעניין הזה שזה קשור לכתיבה דווקא. אולי יש לומר, באמת לא כתוב כאן, אבל זה, אם מתעמקים, זה בעצם מתבטא בהרבה הרבה פרטים. בעניין של פורים. העניין הזה של סיפור, קריאת המגילה וסיפור המגילה, מדגיש את החשיבות של הפרטים הקטנים. לכאורה בסיפור המגילה אנחנו קוראים מה שהיה עם ושתי, ואיך שהוא הרג, עושה סעודה, והוא הרג את ושתי, והוא חיפש מלכה חדשה, ושהוא מצא את אסתר. כל התהליך הגדול, שמרדכי הציל את המלך, שכל הפרטים כולם הביאו בסופו של דבר לנס של פורים. אז העניין הזה מדגיש יותר את ההצלה, את הסיפור ההצלה הגשמי. וגם איך נעשה את ההצלה? שאין כן בעניין הזה של לחגוג את היום, כי יום שבפרט אם זה יום אסור במלאכה, או בכלל לחגוג את היום בשמחה, משתה ושמחה וכולי, זה מדגיש את עצם העניין שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל, שעם ישראל זכו לנס גדול שהקדוש ברוך הוא הציל אותם. פרטי הנס וכל הפרטים הטכניים, איך הנס הגיע, זה פחות נוגע. נוגע העניין שהקדוש ברוך הוא הציל את עם ישראל. הגילוי מלמעלה שגרם להצלת עם ישראל. אבל אסתר מדגישה את עניין של קריאת המגילה, פרטי המגילה. הסיפור הזה, כל הפרטים שזה, ועד רבה, הסיפור דווקא מדגיש שזה היה כביכול להתלבש בצורה טבעית, נס המלובש בטבע. שזה היה בגלל שאסתר הייתה מלכה, והיא ביקשה, והמלך הקשיב לה, והמלך שמע את בקשתה, והסכים לסעודה, ואחר כך הוא הסכים לתלות את המן. אז כל זה היה בעצם, כל זה חלק מהחגיגה של פורים, לחגוג את הפרטים הגשמיים שהביאו להצלה של עם ישראל. אז זה גם כן עוד יותר מדגיש את החילוק במרדכי לאסתר. מרדכי מדגיש את העניין הכללי, עצם זה שעם ישראל ניצלו, ואסתר מדגישה גם את הפרטים, איך ההצלה הגיעה. אמנם, זה הרבי לא אומר כל כך, הרבי לא נכנס פה בשיחה, אבל לכאורה יש מקום לומר על יסוד מה שהרבי אמר, זה מאוד, מאוד מתאים. אולי זה גם יסביר לנו גם קצת את ההבדל בין הבבלי והירושלמי. הבבלי מדגיש את העניין הכללי, שזה תקנה, ירושלמי מדגיש את הנס ההצלה הרוחני, וזה הבקשה של מרדכי ואסתר לקבוע את יום הפורים כיום שמחה, כיום טוב בכלל, והבבלי מדגיש את הבקשה של אסתר לקרוא את המגילה ולכתוב את המגילה, שזה מדגיש גם את ההצלה, הגשמית, וגם את הפרטים, שגרמו להצלה, כל ההשתלשלות העניינים. בוא נראה, בסעיף ת' הרב אומר ככה, ומה שמרדכי ביקש רק, מקבלים אתם עליכם שני ימים הללו, ולא קבעוני וכתבוני, האם מרדכי כפי שהוא מצד מצב ומעלת עצמו, שרואה גם את אנשי דורו, הוא הרי היה המנהיג של הדור, שהוא פרנס עליהם וראשם, נשמותיהם יונקות וחיות ממנו, הרי השמות של הדור יונקות מהראשי אלפי ישראל שבדורם, ראש הדור, אז לכן הוא רואה אותם במעמדם, מצד נשמותם ורוחניותם, מצד מצבם הרוחני, אכן די בכך שזיכרון הנס יהיה במחשבה, והיא נוגעת כל כך ירידתו והמשכתו למעשה. מבחינת מרדכי, מספיק לחגוג את הנס במובן הרוחני. לא צריכים כל כך את החגיגה הגשמית והזיכרון בפרטי ההצלה הגשמית. אבל בעת ישיבתו בסנהדרין שאליה מורה, מובא כל דבר קשה. בתור חלק מחברי הסנהדרין שדנים בבקשות של עם ישראל, עניין הסנהדרין הוא לפסוק את הדין למעשה, שם ככה לחכמים להשפיל את עצמם אל ישראל ולראות את מצבם בעולם הגשמי מצד גופם. פסק הלכה צריך לבצע במעשה. אז פה רואה את ישראל כפי שהם מצד גופם. מצד זה צריך זיכרון הנס להיות נמשך במעשה ממש. ולכן לא מספיק רק הזיכרון הרוחני, צריך שהזיכרון יהיה גם זיכרון גשמי, שמתבטא גם במעשה, בקריאת הסיפור, ודווקא מתוך קלף, כי דווקא כך חודר הדבר וכובש את הגוף בתכלית. הרב מביא בהערה על דרך מה שמצוות של מעשה ודיבור הם העיקר, כי דווקא על ידי מצוות של מעשה או מצוות של דיבור שהקימת שפתיו ומעשה, פועל בירור הגוף וחלקו בעולם. שאין כמצוות של מחשבה, מצוות רוחניות יותר, אז זה פחות משפיע על בירור וזיכוך הגוף. ולכן, כדי, אולי אפשר לומר ככה, לכאורה בהשקפה הראשונה, למה זה יותר גשמי בזה שזה כתוב על, שמספרים את הסיפור, או שכותבים את הסיפור על הקלף? הרעיון הוא כזה גופה שזה נמשך במעשה, בכתיבת הקלף, זה מדגיש את הצורך שהנס והזיכרון הנס יחדור בגשמיות. מילא זה משנה גם את האופן החגיגה. אני חוגג רק במובן הרוחני, זאת אומרת, השמחה הנפשית שיש לי היום מההצלה של עם ישראל, או שבזה שאני מספר את הפרטים, אני כותב את הפרטים, אני חווה שוב את כל פרטי ההצלה, אז זה מחבר הרבה יותר את הנס ההצלה של עם ישראל לחיים הגשמיים שלנו. זאת אומרת, לא רק את התוכן הרוחני, אלא גם את הפרטים הגשמיים שמסופרים במגילה, אז זה מקשר אותנו יותר לנס של פורים. בסגנון של עד כאן הרבי דיבר בסגנון של ניגלה, בייר את העניין, הוא שאל מה ההבדל בין המאמרים שמובא בבבלי למאמרים שמובא בירושלמי, והרבי הסביר את ההבדלים בין שתי הבקשות, הסביר בתוכן העניין מה ההבדל בין מרדכי ואסתר בהשתדלות שלהם, מה מרדכי השתדל במובן הרוחני ושאסתר השתדלה במובן הגשמי, ולכן זה בא לידי ביטוי גם בחילוק הבקשות שלהם בעניין הניסים. עכשיו הרבי מסביר גם בפנימיות העניינים על פי חסידות. זה בסעיף יוד. עניין הנ"ל בסגנון תורת החסידות, החילוק במרדכי, מדרגת מרדכי למדרגת אסתר, מרדכי עניינו יסוד אבא. מצד אבא, אבא זה ספירת החוכמה. יסוד אבא, עניינו של יסוד זה התקשרות, השפעה, להשפיע את בחינת החוכמה. נוגע עניין האור. חוכמה, מאיר אור, כמו כתוב, חוכמה זה מאיר, מאיר האור, גם חוכמה בנפש, חוכמה שלמעלה זה חוכמה הוא ביטול שמאיר בו אור אינסוף. לכן יסוד אבא עניינו להמשיך את האור. אסתר היא ספירת המלכות, וזה גוף המלכות כפי שיורדת לעולמות בריאה, יצירה, עשייה. כי מרומז בשמה אסתר, מלשון אנוכי אסתר אסתיר, החליט האלם ואסתר. זה לא מלכות כשלעצמו, הדסה היא אסתר, שהדסה זה מלכות, בזה גוף האסתר כמו שהוא מלכות שיורדת לביאה, ומצד ספירת המלכות נוגע עניין הכלים. מה זאת אומרת נוגע עניין הכלים? המלכות מתחשב כביכול, כיוון שהוא יורד לעולם נמוך יותר, הוא מתחשב עם המציאות התחתון. כלים, השפעה על ידי הכלים מסמל השפעה מצומצמת שמתחשבת, מתאימה את עצמה לגדרי התחתון. זאת אומרת, הנקודה היא כזאת. יסוד אבא מדגיש את השפעת האור. השפיע את האור כמו שהוא. ומלכות, הדגשה היא בהשפעה שמתאימה לעולם המקבל. אז החילוק בין אופן שבו נס פור מודגש מצד עניין האור, לאופן היותו מורגש מצד הכלים. בפורים עצמו יש שתי פרטים, כמו שאנחנו ראינו כבר קודם. אז מצד מרדכי מורגש עניין אחד, מצד אסתר מורגש העניין השני. נס פורים היה מהניסים המלובשים בטבע. אנחנו יודעים שנס המלובש בטבע יש בו אפילו מעלה יתרה על נס שלמעלה מהטבע. נס שלמעלה מהטבע שובר את הטבע. נס המלובש בטבע, מצד אחד אתה יכול לחשוב שזה כמו טבע, זה מתלבש בטבע, זה, הטבע קצת מעלים ומסתיר, מצד שני יש בו מעלה שאפילו בתוך הטבע, בלי לשבור את הטבע, מתנהל פה עניין אלוקי. אז הוא אומר, יש פה שתי קצוות. מצד אחד, כיוון שהנס מלובש בתוך הטבע, בפרט, כמו שמובא בתורה אור, שלא היה דבר נראה לעין שהוא למעלה מהטבע, יכלת לחשוב שזה עניין טבעי. אסתר היא אשתו של המלך, והיא מצד אחד היא חלק מעם ישראל, לכן הבקשות שלה התקבלו על לב המלך, המלך ביטל את הגזירה. הרי מובן שהוא נובע מהאור האלוקי הבא בהתלבשות בעולם. כיוון שזה היה אור אלוקי שמלובש, יש פה איזשהו אסתר מסוים, לכן זה מתבטא בזה שהחלת לחשוב שזה עניין טבעי. שאתה לא רואה בגלוי את הנס שבזה, זה מצד, מצד אופן התלבשות הנס. האור האלוקי פה, שזה בעצם היה הנס, בא בהתלבשות בעולם. מובא גם בתורה האור שם, שניסים שבהתלבשות, זה מגיע משם, בכלל הניסים מגיעים משם הוויה. והניסים שבהתלבשות מההי האחרונה של שם הוויה. זה מראה גם כן על שהאור האלוקי בצורה נסתרת יותר, שלכן אפשר לחשוב שזה טבע. מאידך גיסא, מאחר שזה עניין של נס וגילוי אלוקות, עד שנראה בחוש שכל הסיבות היו רק למעלה מהטבע, זה גם לשון בתורה האור. מצד אחד, לא היה דבר נראה לעין שהוא למעלה מהטבע, אבל מצד שני, מהכל ביחד, נראה בחוש שכל הסיבות היו רק למעלה מהטבע. שהכל הסתדר שפה, שמינו אותו, מינו את אסתר, והחשברוש קיבל אותה, היא מצאה חן בעיניו וכולי, זה הכל היה עניין של למעלה מהטבע. הרי מובן ששורש הנס הוא מהאור אלוקי של למעלה מהטבע. יתרה מזו. הגוף שהנס יכול להתלבש בטבע, הרי זו הוכחה שבשורשו למעלה גם הניסים הגלויים. זאת אומרת, מבחינה מסוימת יש אפילו עילוי בנס המלובש בטבע לגבי ניסים שלמעלה מהטבע. ניסים שלמעלה מהטבע הם שוברים את הטבע. נס המלובש בטבע זה שמצד אחד זה נס, ואף על פי כן הוא יכול להתלבש בטבע, מראה שהוא לא מוגבל בהגבלה שלמעלה מהטבע, הוא יכול להימשך גם בטבע עצמו. אז בעניין הזה כולל בתוכו שתי פרטים. ויש את ההסתכלות של מרדכי וההסתכלות של אסתר. זה החילוק בנס פורים כמו שהוא מצד האור, כמו שהוא מצד הכלים. עניין האור פועל את הגילוי ואת הנס. אז לפי זה, הנס הוא כפי... אז מצד האור אני רואה את הנס שבסיפור הזה. ולא סתם, אני רואה את הנס כמו שהוא מצד שורשו המקורו, אני רואה את העילוי שיש פה. יש פה גילוי אור אלוקי מאוד מאוד נעלה, שהוא לא מוגבל בלמעלה מהטבע, הוא יכול אפילו לחדור בתוך הטבע. ולראות כדבר טבעי. אני רואה פה את ההפלאה שבעניין. ואילו עניין הכלים הוא להוריד ולהמשיך את הנס בתוך האלם והסתר של לבושי הטבע, שעל ידי זה נשלם המכוון של הנס. המטרה של נס המלובש בטבע הוא לעשות שינוי בטבע, שינוי פנימי בטבע, לא שבירת הטבע, שינוי בטבע. לשנות את האלם של הטבע עד שיראה שהטבע מונהג על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז מצד הכלים אני רואה את הטבע, את זה שזה חדר בטבע. ומצד האור אני רואה את הנס שבזה ואת ההפלאה שבזה. וזה היה החילוק בעצם בין מרדכי לאסתר. מרדכי, כיוון שעניינו הוא יסוד אבא, השפעת האור, עניינו הוא אור, לכן אצלו מודגש בנס של פורים, לא כל כך את הטבע, אלא את האור האלוקי שהתגלה אז. ולכן הוא גם רצה שזיכרון הנס יהיה באופן של יום שאסור במלאכה, על דרך כמו ימים טובים אחרים, על דרך כמו יציאת מצרים, וסוכות וכו'. אז נמשך אור אלוקי מאוד גבוה, ולכן היום הזה אסור במלאכה. ולכן מה הוא ראה? לא את הזיכוך הטבע, אלא את ההתגלות האור. כשעל די הנס מתגלה בלי גבול האמיתי התברך, היורד ומגיע עד למטה מטה לנגת הטבע. פני זה גם בזיכרון הנס אין נוגע כל כך שנמשך במעשה, די בכך שזיכרון הנס יבוא לידי ביטוי במצוות המעשיות של פורים. ואילו זיכרון הנס גוף יכול להישאר במחשבה וברוחניות. זאת אומרת, העיקר הוא המחשבה והרוחניות של היום הזה. כיוון שזה, האור מתגלה למטה בעולם, הרי גם בנס המלובש בטבע, הוא ראה את ההפלאה שהאור האלוקי, האור הבלי גבול, חודר למטה בגשמיות. ולכן, ברגע שאני מציין את הנס בצורה רוחנית, רק שזה מתבטא גם במעשים גשמיים, אני משלח מנות, מתנות לאביונים, בזה שאדם נותן צדקה, מתנות לאביונים, משלוח מנות, והשמחה, הוא מבטא את הרוחניות שמאיר בו עכשיו, את הזיכרון הנס הרוחני. וזה מצד מרדכי, מצד אסתר, כיוון שמצידה מודגש יותר ההתלבשות של הנס בעולם, אז לכן גם בנס של, בחגיגת הנס, בציון הנס, לא מספיק לציין בצורה רוחנית, אלא זה, הציון הנס צריך לבוא לידי ביטוי בגשמיות, שזה על ידי זה שתי הדברים, קודם כל שקוראים את המגילה, קוראים את פרטי הנס, את כל השתלשלות העניינים, השתלשלות הטבעית לכאורה של הנס. ולא סתם קוראים, אלא זה גם נכתב. זה עוד יותר מראה שזה חודר בגשמיות. עד כדי כך זה אפילו נפח להיות חלק מכתבי הקודש וכו'. על פי זה גם מובן למה זה נכתב בתלמוד ירושלמי וזה בתלמוד בבלי. אז פה הרבה אומר ככה. העניין הזה של בקשת מרדכי ואסתר יחד, מובא עניין זה בתלמוד ירושלמי, שבתורה גוף הוא עניין של אור, או שכתוב מחשקים או שיבני זה תלמוד בבל, אבל מה שאינגן ירושלמי נקרא אור, למה? ששם אין כל כך שקל וטריה, שם ישר מוצאים, גם שיש קושיה מיד מוצאים את התירוץ. האדם הרואה חפץ מקום מואר, ירושלמי לגבי בבלי זה כמו אור, ולכן הבקשה של מרדכי שמבטא יותר עניין של אור מובא בבבלי, בירושלמי. אבל מצד אסתר, עיקר הדגשה בנס פורים הוא על כך שעל ידו נשתנה ונהפך האסתר והחושך של הטבע. לכן נוגע הדבר שגם זיכרון העשייה נמשך בעולם העשייה. שאתה קורא את הסיפור הטבעי בקריאה וכתיבה. לזה דווקא נשלמת כוונת הנס שהטבע עצמו יאיר. שאתה צריך קודם כל לספר בדיבור, לקרוא, דווקא לקרוא בדיבור את הסיפור המגילה, לא מספיק לציין במחשבה את הנס, אלא לקרוא את זה בדיבור, לספר את הסיפור, וגם לכתוב את זה על הקלף, שיהיה קלף גשמי שמספר את הסיפור של פורים. לכן מובא עניין זה בתלמוד בבלי, כמחשקים או שיבני זה תלמודה של בבל, שעניינו בירור החושך. אז העניין הזה של ההשפעה על הטבע של העולם, על הגשמיות של העולם, קשור עם העניין של תלמוד בבלי, שזה מסמל את בירור החושך.